מתאבדים כל שנה לפחות פעם אחת לגעת בנושא של כיבוד הורים. הרבה פעמים ברכת יתרו, פעם אחת פרטי קדושים, איש אמו ואביו יראו. אז ראינו השנה בקידושין והבאנו את זה פה בדרך המדרש רבה את הסיפור על דמה בן נתינה. אמר רבי אבאו, שאלו תלמידיו את רבי אלעזר הגדול, איזהו כיבוד אב ואם? אמר להם, צורו מה עשה דמה בן נתינה באשקלון, והייתה עמו חסרת דעת והייתה מסתרתו בין חבריו, ולא היה אומר לה אלא דייך אמי. יש בירושלמי כבר שהיה מפקד גדוד, כמה מגד, ולפני כל החיילים ככה נתנה לו סתירה, והוא נפלה לה הכפפה וכופף, הרים לו את הכפפה, נמצא פה בהמשך. אמרו רבותינו, פעם אחת באו חכמים אצלו, ניקח למנו אבן אחת טובה שנעבדה מכלי כהן שעד ארבע אשקלון, ופסקו עמו באלף זהובים. נכנס ומצא רגלו של אביו פשוטה על התיבה שהייתה בטובה בתוכה, והיה ישן ולא ביקש לצערו, ויצא לחוץ ריקם. כיוון שלא הציעה כסבורין שמבקש מהן יותר, ואלה דמיה יוד אלפים זהובים, שניאור אביו משנתו נכנס והוציאה להן. ביקשו ליתן לו יוד אלפים זהובים, כן, כמו שהם העלו את המחיר. אמר להם, חס לי, איני נהנה משכר אבותיי, אלא בדמים הראשונים שפסקתי עמכם אלף זהובים, זהובים, ככה אני נוטל מכם. ומה שכר נתן לו הקדוש ברוך הוא, אמר רבותינו, באותה שנה ילדה פרתו פרה אדומה, ומכרה יותר מיוד אלפים זהובים. ראה כמה גדול כיבוד אב ואם. זה סיפורים פרוחנים, כעסו חכמנו, על כיבוד הורים של גוי. כן, וגם שאלה, למה חז"ל כאילו באים להבין דווקא משם, לא חסרים סיפורים על גדולי ישראל, רבי טרפון, נכון? זה גם סיפור שהמכבד את אמו,
ופחה מגוי. הטעם הפשוט שמביא החינוך למצוות כיבוד הורים, משורשי מצווה זו, שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנקר וכפוי טובה, שזו מידה רעה מעושה בתכלית לפני אלוקים ואנשים, שייתן אל ליבו כי אב והאם הם סיבת היותו בעולם. על כן באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל, כי הם הביאו לעולם, גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו, וכשיקבע זאת עמידה בנפשו, יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא, שהוא סיבתו, סיבת כל אבותיו, את האדם הראשון, הוציאו לאוויר העולם, סיפק צורכו כל ימיו, ועמידו על מתכונתו ושלמותו עבריו, וכו' וכו'. אז הטעם הפשוט, הכרת הטוב, כן? כמה ההורים שלנו, כמה אנחנו חייבים להם, כן? על עצם זה שהביאו אותנו לעולם. וכמה יגיעות, רק שאדם הוא, כל שהוא מתבגר, הוא קולט עוד משהו שהוא לא חשב עליו, ועוד משהו, כאילו מה זה לקום בלילה כמה פעמים, כן? מה זה לדאוג שהילד יש לו חום, וכשיש איזה, או שיש איזה בדיקה רפואית, מה, בבית ספר, ולדאוג שיש לו את הבגדים שהוא צריך, ולעבוד קשה בשביל שלא יהיה לחסר לו שום דבר, ולקחת אותו לפה, להחזיר אותו משם, ולצער הגידול בנים, וכו' וכו' וכו'. זה, אז ככל שאדם מתבגר, הוא רק לומד ומבין עוד יותר כמה הוא לא מבין כמה ההורים שלו עשו בשבילו. אז זה ברמה הפשוטה, הכרת הטוב בסיסית, כאילו שאי אפשר, כל מה שאדם יעשה כל החיים, לא יכול להתקרב, להחזיר אלפית של הטוב שההורים שלנו נתנו לנו כל החיים. וזה הטעם הפשוט, כן, של הכרת הטוב. מתוך זה מתרוממים גם להכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא וכו' וכו'. אז זה בכל אופן הכיוון אחד בעניין הזה של מצוות כיבוד הורים. כשאנחנו מסתכלים קודם כל בעשרת הדיברות, אז כידוע שהחלוקה של חמש דיברות ראשונות שבין אדם למקום, וחמש דיברות אחרונות שבין אדם לחברו, אז היינו מצפים שלפי הטעם הזה של הכרת הטוב, אז כיבוד הורים היה אמור להיות במצוות שבין אדם לחברו. וזה נמצא אומנם בתפר, כן? בסוף החמש דיברות הראשונות, אבל עדיין זה בחמש דיברות שבין אדם למקום. גם ברמב״ם, כשהרמב״ם הוא בהלכות ממרים, שם ביד החזקה הוא תמיד מביא את המצוות שכל ספר עוסק בהם, כל קבוצת הלכות, מביא בהלכות ממרים, יש בכלל 9 מצוות, 3 עושה ו-6 לא תעשה, ושם לעשות על פי התורה שמול עובד דין הגדול, לא לסור מדבריהם, לא להוסיף על התורה, לא לגרוע מן הכל, ואז המצוות שקשורות לכיבוד אביהם, לא לקלל אביהם, לא להקותם, לכבדם, להיראם. ופה זה גם כן מפתיע, למה זה נמצא בהלכות ממרים? כאילו מה, למה כיבוד אביהם, למה זה המקום? אולי צריך להיות בהלכות דעות, של מידות טובות, של... כן? למה זה נמצא שם בהלכות ממרים? אז הנציב, אנחנו מכירים את הנציב ככה מפירוש שלו של העמק דבר על התורה, הזכרנו אותו גם בפירוש העמק שאלה על השאילתות, וגם יש בין עוד דברים שהוא כתב, יש גם הקדמה בספר אהבת חסד של החפץ חיים, יש שם הסכומה של, של הנציב בהתחלה. הוא מעריך שם, אבל לענייננו, שואל שם הנציב, הוא מביא למה כתוב במצוות כיבוד אביהם, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. יש פה איזה משהו, איזה שכר בארץ ישראל. מה זה קשור על האדמה אשר השם אלוקיך נותן? למען יאריכון ימיך, זהו, היה אפשר לעצור פה. מה זה קשור לאדמה? זה כאילו קשור לארץ ישראל. למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם. הוא כותב ככה. ללמדנו, אשר מלבד שאנחנו מצווים על גמילות חסדים מחמת חובת האדם לאדם, עוד אנו מצווים עליה מצד התורה, כמו כל חוקי התורה שאין הדעת אנושי נותן להם. חולה, יש פה דילוג, אלא בא כתוב ללמדנו דאף על גב דכיבוד אביהם, ומצווה שדעת האדם נותן לה, וגם אומות העולם מצווים עליה בחובת האדם, ומקבלים עליה שכר, כגון דם בנתינה. כן, שאלנו למה הביאו דוגמה מגוי. יש בחינה בכיבוד הורים שזה משהו אנושי, המוסר האנושי מחייב אותו, ולכן אומרים, לך תלמד את זה מגוי, אתה, כאילו גם בלי התורה הייתם צריך לכבד הורים. זה לא שאין חידוש לתורה בעניין הזה. אבל זה דבר, תראה, זה, המוסר האנושי הפשוט הוא מחייב את זה, תראה, אפילו גויים מכבדים את ההורים בצורה מאוד משמעותית. מכל מקום, ציוונו הקדוש ברוך הוא בעשרת הדברים להזירנו מצד חוקי התורה לבד חובת האדם. זאת אומרת, שיש מעבר לחובה האנושי, של המוסר האנושי הפשוט, יש פה גם צד של חוק של התורה. מה זה משנה? הנפקמינה בזה היא לעניין שכרה. דחוקי התורה, אפילו מצווה שאין תלויים בארץ ונוגע אפילו בחוץ לארץ, מכל מקום מיוחדות הם בארץ ישראל יותר. קשור לשיעור של עבודת השם של ארץ ישראל, ניגע בזה מתישהו. אבל מצווה של התורה, מצוות של התורה, יש להם עניין מיוחד דווקא בארץ ישראל. אז אם זה מוסר אנושי פשוט, זה לא קשור לארץ ישראל, כביכול, זה משהו בכל העולם. אבל אם יש פה מצווה של התורה, יש לה עניין מיוחד דווקא בארץ ישראל. מקום להתבונן בזה. משום מה נקרא תורת אלוקי הארץ, כמו שכתב הרמב"ן, כמה מקומות. משום מה חיבר הכתוב, דגם במצוות כיבוד אביהם, שהיא מצוות חובת האדם, ואין אפקא מינה בזה ארץ ישראל בכלל התבל. מכל מקום המצווה חוקית גם כן בזכרה יותר על האדמה וגומר. וממילא נפקמינה לדינה, דאחר דכיבוד אביהם היא חוקית כמו כל מצוות שבתורה, עלינו עם השם ללכת בה על פי חוקי התורה דווקא ולא על פי דעת אנושי. למשל, באקום שבא על בת ישראל והוליד בן ויש לו אם ולא אב, מהתורה חייב בכבוד אם יותר מכבוד אב. דוגמה, אם אני הולך לפי המוסר, אין הבדל, מה זה משנה, כאילו אבא שלו גוי, לא גוי, כאילו. אבל אם לפי חוקי התורה, אז אם הוא נולד ממציאות של גוי שבא על בת ישראל, אז מצד מצוות התורה יש לו רק כיבוד אם. יהיה לו מצוות כיבוד אב בצד המוסרי הפשוט, לא מצד מצוות התורה, חובה מוסרית פשוטה כי זה אבא שלו, והוא עשה לו גם הרבה טוב, אותו אבא, אבל מצד מצוות התורה יש לו רק כיבוד אם. זה קודם למצוות כיבוד אב, למרות שבדרך כלל, קבל את אביך ואת אמך, כיבוד אב קודם לכיבוד אם, לא ניכנס עכשיו להלכות בעניין הזה, אבל מכל מקום, אומר הנציב, יש ברגע שיש פה מצוות התורה, יש איזו תוספת מעבר למוסר האנושי הפשוט. ואז כאן השאלה, צרף עכשיו את השאלות, אז מה המשמעות הנוספת של מצוות כיבוד הורים, מעבר להכרת הטוב? למה הרמב״ם שם את זה בהלכות ממרים? למה זה בדיברות של בן אדם למקום? ומה התוספת של מצוות התורה בכיבוד אביהם. כדי לבוא ולהתבונן בעניין הזה, אז נראה שני מקורות מקידושין שלמדנו השנה. תנו רבנה, נאמר כבד את אביך ואת אמך, ונאמר כבד את השם מעונך. ישווה כתוב כבוד אביהם לכבוד המקום. נאמר איש אמו ואביו תיראו, ונאמר את השם אלוקיך תיראו, ואותו תעבוד. זה פרשת שבוע. ישווה כתוב מורת אביהם למורת המקום. חולה, לומדים אחרי זה גם במקלל אבי ואמו מות יומת, לעומת איש איש כי יקלל אלוהיו, גם פה יש, גם בזה משווים, וכולי. אומר הגמרא תנו רבנן, גמרא מפורסמת, שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא אבי ואמו. בזמן שאדם מכבד את אבי ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני. זאת אומרת, יש קשר, יש איזה יחס, בין הכבוד והאמורה של האדם להורים שלו, לבין כבוד המקום. רואים את זה גם בסיפור על רב יוסף. רב יוסף, כי אבא שמע קהל קרא דאימי, כשהיה שומע, רב יוסף היה עיוור, אבל כשהוא שמע את הצעדים, ידע לזהות ככה, לעיוורים יש חוש שמיעה מאוד מיוחד, ידע לזהות ככה את הצעדים, זיהת הצעדים של אמא שלו, מה הוא אמר? אמר, איקום מקמש שכינה דעתיה. אני צריך לקום, השכינה מגיעה. כשאמא שלו מגיעה, של רבי טרפון, הוא שומע את השכינה עכשיו מגיעה. זה מאוד מתחבר למה שראינו, שהשווה כבוד המקום לכבוד אבי ואמו. ונראה, לפני שנראה ככה את המדרש המופלא ותן דווה אליהו, שהכיבוד אב ואם, מעבר להכרת הטוב הפשוטה, אומרת התורה, הבסיס לקשר של האדם לקדוש ברוך הוא עובר דרך כיבוד אב ואם. קודם כל בצורה הפשוטה, שככה התורה עוברת. זה שאדם הוא מכיר שהיה מעמד הר סיני, שהיה יציאת מצרים, זה לא מתחיל מהתורה שבכתב. זה מתחיל מהתורה שבעל פה שעוברת מדור לדור. שההורים שלו בליל הסדר סיפרו לו שעם ישראל יצא ממצרים וקיבלנו תורה וכו'. ושאמרו איתו, אומרים אותו שמה ישראל בלילה ושבשולחן שבת. מפה זה מתחיל. אחרי זה הוא בא עכשיו ולומד את התורה ורואה מה כתוב בה ועכשיו הוא יכול ללמוד ולגדול. אבל הקשר הבסיסי הוא מתחיל דרך המעבר של הדורות. וזה לא סתם משווה הכתוב כבוד המקום לכבוד אב ואם. עכשיו לפעמים בצורה, כשדברים בצורה לא רגילה, לפעמים זה אדם שלא זכה שההורים שלו הם העבירו לו את המסורת הזאת. אז עדיין שאל אביך ויגדך, זקניך ואומרו לך, אפשר להתחבר למסורת דרך החכמים, דרך עם ישראל באופן כללי. גר שיתגייר גם יכול להתחבר, אבל הצורה הבסיסית הכי יסודית זה עובר דרך האב והאם. זה הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא הכי בסיסי. מעבר לנקודת החיים, שזו נקודה עוד יותר עמוקה, עוד רגע ניגע בה גם כן. נראה את הדברים דרך המדרש המופלא של תנא דבי אליהו, דרך דברים ששמענו ממורנו ורבנו, הרב ויצמן שליט"א. התנא דבי אליהו נוגע, בעצם הוא דורש את הסמיכות של כיבוד אב ואם לחמשת הדיברות האחרונות. בעצם הוא רואה את הנקודת קשר בין הדיברות של בן אדם למקום לבין אחר כך חמשת הדיברות של בן אדם לחברו. אז הוא קורא את עשרת הדיברות, כאילו כבד את אביך ואת אמך, הוא נשמח ללא תרצח, נשמח ללא תנאף, ללא תגנוב, לא תחמוד, לא תנא ברכה עד שקר. אומר התנא דבי אליהו, כבד את אביך ואת אמך ולא תרצח. מה עניין כבד אצל לא תרצח? אלא ללמדך, אם יש לו לאדם מזונות בתוך ביתו ואינו מכבד וזן ופרנס את אביו ואת אמו, אפילו בילדותן, אין צריך לומר בעת זקנותן, נחשב לו כאילו רוצח כל ימיו בפני הקדוש ברוך הוא. לכך נאמר, כבד וגומר, לא תרצח. דבר אחר, כבד וגומר ולא תנאף, מה עניין זה אצל זה? אלא ללמדך, אם יש לו לאדם ואינו מכבד וזן ופרנס את אביו ואת אמו, נחשב לו כאילו הוא נואף כל ימיו בפני הקדוש ברוך הוא. חולי. דבר אחר, כבד ולא תגנוב, מה עניין זה אצל זה? למישהו ניחוש? אלא ללמדך, אם יש לו אדם ואינו מכבד, הוא זן ומפרנס את אביו ואת אמו, נחשב לו כאילו גונב נפשות כל ימיו בפני המקום. אחרי זה אותו דבר, לא תענה ברכה את שקר, כאילו מעיד עדות שקר כל ימיו בפני המקום, או כאילו הוא חומד את ממון של אחרים כל ימיו בפני המקום. צריך להבין את המדרש הזה. מעבר לזה שרוצים להראות לנו את החומרה, את הגודל של מצוות כיבוד הורים, שמי שלא מקיים, כאילו עובר על כל החמש דיברות האחרונות. בכל זאת, מה הנקודה? האם יש פה באמת גם קשר, זה רק בא בשביל להפליג ולהראות את גודל החשיבות, או שיש פה גם באמת נקודה מהותית? אז הסביר הרב ויצמן, שיש פה בעצם המדרש, התנא דבי אליהו, הוא בעצם אומר לנו, כיבוד הורים יש פה תפיסה מהותית, מבט שלם של חיים. אדם שהוא, אדם שמכבד את ההורים, התפיסה הבסיסית שלו על המציאות, היא שאני, החיים שלי לא רק מתחילים בנקודה שבה אני הגעתי לעולם, ומסתיימים בנקודה שאני אעזוב את העולם. אם אדם לא מכבד את ההורים שלו, אז בעצם מה הוא אומר? אני המרכז, ולא מעניין אותי מה היה קודם. בסדר, ההורים שלי הביאו אותי לעולם, אבל בסדר, לא מעניין כבר. עכשיו אני פה נמצא, ואני צריך ליהנות מהחיים, וזה המשמעות. אדם שמכבד את ההורים, הוא רואה, החיים שלי הם רק פרק בתוך סיפור הרבה יותר גדול. יש לי התחלה, אני קשור להורים שלי, שהם קשורים להורים שלהם. מצוות כיבוד הורים היא גם כן על הסבא וסבתא, וגם מצוות בצד השני, מצוות של לימוד תורה, זה גם כן הנכדים. החיים שלי הם פרק בתוך סיפור הרבה יותר ארוך, הם התחילו אצל ההורים שלי, שזה התחיל עוד לפני כן אצל ההורים שלהם, וזה הולך אחורה עד מתן תורה, ועד אברהם יצחק ויעקב, ועד אדם הראשון. וזה ממשיך הלאה, גם אחרי שאני כבר לא יהיה פה בעולם, אצל הילדים שלי והנכדים והנינים, ויש פה המשכיות. ובתוך כל הסיפור הזה, אני הגעתי ויש לי איזו שליחות, לבוא ולקחת, לקבל בעצם את הערכים ואת המטענים הרוחניים מהדורות הקודמים, דרך ההורים שלי הספציפיים, שקיבלתי אותם בשגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא, ולהעביר את זה הלאה לילדים שלי, שיעבירו את זה הלאה וכו' וכו'. המבט הזה הוא המבט שהוא השורש לכל החמשת הדיברות האחרונות. מה זה לא תרצח? לא תרצח זה אדם שהגיע בעצם, הוא איבד את כל המשמעות של החיים. אם החיים הם רק מתחילים בנקודה שהגעתי לעולם, ואחרי שאני לא אהיה פה כבר אין להם משמעות, אז באמת אין משמעות לחיים האלה. כי מה נשאר, בשביל מה אני חי? כשאדם הוא רואה את עצמו במרכז, בלי, ולא כחלק מסיפור ארוך, אז באמת אין משמעות לחיים. ואז בכל המשמעות שיחפש לחיים, איך אני יכול ליהנות כמה שיותר, למצות את כל רגע שאני נמצא פה, כי אכול ושתו כי מחר נמות, ואז ממילא גם אם, לא שהוא רצח ממש, אבל זה השורש של התפיסה גם להגיע לזה, שגם אין משמעות לחיים של אנשים אחרים. גם אם הוא לא רצח, אבל זה כאילו הוא רצח, כי הוא חי תפיסה שמנתקת את כל המשמעות של החיים. אותו דבר לא תנאף. מה המשמעות של קשר בין איש לאישה? אם אני רואה את זה כחלק מהמשכיות של דורות, ואז כל הקשר והאהבה והשמחה שיש ביניהם, היא פתח ובסיס כדי להקים על זה משפחה, ולחנך ילדים בריאים ושמחים, שאחרי זה יולידו עוד ילדים, אז באמת יש זה משמעות מאוד גדולה. אבל אם אין משמעות להמשכיות הזאת, אז בעצם, איך האדם מתייחס גם להורים שלו? זה, גם זה שהוא פה, כאילו, אין משמעות להולדת ילדים באמת. זה רק איזה משהו אישי כזה. זה רק מקום של הנאה בין האיש והאישה. וככה הוא גם, זה מה שיהיה הקשר שלו עם אשתו. אז גם אם הוא לא ינאף בפועל, אבל התפיסה שלו היא תפיסה שכל החיים, כולל קשר בין איש ואישה, זה רק מקום של הנאות. במילה, זה השורש לניוף. כן.
יש קשר ספציפי דווקא לכבד, לתון ולפרנס?
אני לא, אולי, לא יודע, אני חושב, כרגע ברמה פשוטה של זה החובות כיבוד, אהבהם, אבל יש מקום להתבונן, לא חשבתי על זה. אם תחשוב משהו טוב, אני אשמח לשמוע. אותו דבר, לא תגנוב, מדובר פה על גונב נפשות. מה זה גונב נפשות? אדם לוקח, לצערנו היום, אנחנו הכרנו את זה בשנים האחרונות מקרוב, מה זה לחטוף אדם, לקחת אותו, לתלוש אותו בעצם מכל המשפחה שלו, ולנתק. ראינו מה זה נתק בין הורים לילדים, שילדים נמצאים במנהרות, והורים שלהם או הפוך. ואיך אדם יכול לבוא ולהגיע? כאילו, אתה לא רואה את הערך של מה זה אומר שבן נמצא עם ההורים שלו? מה זה הרגשות והקשר בין הורים לילדים ולהפך? אדם שגונב נפשות, הוא בעצם, כלומר, אין משמעות, כאילו, מה זה משנה? אתה נמצא פה, אתה נמצא שם, אין משמעות, אין לך שייכות בעצם. והפוך, אדם שמכבד את ההורים, זה נותן לו נקודת שייכות. גם בפסיכולוגיה, הרבה הרבה מהבעיות והקשיים שלנו עם עצמנו, השורש של הפתרון שלהם זה לבנות, לבדוק איפה אנחנו, יש לנו בעיה בכיבוד הורים, מבחינה פנימית, חוץ שאדם כלפי חוץ מכבד, אבל ביחס הפנימי יש לו שם איזה משהו שלא יושב כמו שצריך, וזה הרבה פעמים יוצר אצלנו, לנו עם עצמנו הרבה פעמים קשיים, כי השייכות הזאת, זה שהאדם הוא מרגיש שהוא שייך למשפחה, ויש לו יחס נכון להורים שלו, זה בסיס לכל החיים שלו אחר כך. וזה השורש לגונב נפשות, שמנתק את כל השייכות הזאת. לא תענה בערך את שקר, גם היחס למושג של אמת, אמת ושקר, הרי מה זה שקר? שקר, אין שקר שם בו קצת אמת, אבל מה זה שקר? אתה לוקח חלק מאוד מצומצם, ועכשיו כאילו אתה רואה רק אותו, אתה לוקח אותו ואתה מנתק אותו מהסיפור שלו, זה הופך להיות שקר. אם אתה מתייחס לחיים שלך, מאיפה שנולדת עד מאיפה שאתה, אז זה שקר, כי אתה רואה, החיים שלך הם אמת, אבל אם אתה רואה אותם בצורה מנותקת ממה שהיה קודם, אתה רואה את האמת בצורה חלקית, זה הופך להיות שקר. האמת היא אמת כשהיא כוללת. ולכן כשהאדם המבט שלו הוא מבט ככה קטוע על החיים, אז הוא כאילו מעיד עדות שקר כל ימיו. אותו דבר גם כן היחס לממון, אולי יותר צריך להרחיב בזה, אבל נסתפק בזה כרגע. אומרת, המדרש בא להגיד לנו כי בודה והם זה לא מצווה נקודתית, זה ודאי הכרת הטוב, אבל זה תפיסה שלמה של חיים. זה לא סתם שכיבוד אביהם, זה משהו כל כך שורשי אצלנו, ואתה רואה שאפילו מישהו שהוא ככה רחוק מתורה ומצוות, ברגע שאתה מגיע כאילו להגיד משהו על אמא שלו, כאילו זהו, נגמר הסיפור. הרב כותב בפסקה קצרה בשמונה קבצים, כשם שהשפעת החיים בהתחלתם באה מאביהם, אדם נולד, כך הוא הגיע לעולם. כך כיבוד אביהם, המרבה את כישורם הנפשי במקורו אל יוצא חלציהם מצד ערכם הנשמתי, מרבה את החיים. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. ופשיטה שאורך ימים זה משמש לעולם שכולו טוב וכולו ארוך. מה זה למען יאריכון ימיך? אתה צריך לדעת למען ירבון ימיך. יאריכון ימיך זה לא רק שתחיה הרבה ימים פה על האדמה, אלא שהחיים שלך יהיו ארוכים. מה זאת אומרת חיים ארוכים? חיים כאילו מספר הימים, זה כמות החיים. לא. יאריכון ימיך, אומר הרב, זה עולם שכולו טוב וכולו ארוך. אורך זה אומר, אם החיים שלך עוד פעם הם מקטע, לא משנה, תחיה הרבה ימים, זה חיים קצרים. אדם חי 120 שנה, בסדר, מה זה 120 שנה? אבל אם אדם קשר את החיים שלו לדורות הקודמים, והוא ממשיך אותם לדורות הבאים, אז הם הרבה יותר מ-120 שנה. הם הפכו להיות נצח. הם הפכו להיות חיים ארוכים. זה מתחבר לעולם שכולו ארוך, זה מתחבר לנצח, לעולם הבא. ואומר כאן הרב, כמו שעצם החיים קיבלנו מההורים, זה לא משהו חד פעמי. כשהאדם מכבד את ההורים שלו, הוא בעצם בונה יחס וקושר את עצמו להורים שלו, הוא קושר את עצמו למקור החיים. בעל הלשם כותב, הוא מביא מהאריזל, שיש איזה ניצוץ נשמתי שעובר מאב לבן ברגע ההולדה, אב והאם לבן, שהוא עובר מדור לדור, ומגיע מהאדם הראשון, ככה זה ניצוץ, ככה שהוא הנקודת החיים הכי בסיסי, הכי עמוקה של האדם, ואותה הוא אחר כך מעביר לבנים שלו, ובעומק זה מה שקושר, זה השורש למצוות כיבוד הורים. זאת אומרת, מצוות כיבוד הורים היא מתחילה ממקום נשמתי מאוד מאוד עמוק, שאם מה שקושר בעצם את החיים שלנו, כמו שאמרנו, למיליות משהו שהוא איזה מקטע קצר ככה של 70, 80, 120 שנה במקרה הטוב, למקום של נצח נצחים. ולכן זה משהו שהוא אולי הכי יסודי בחיים שלנו. אני רוצה לגעת בכמה נקודות מעשיות פשוטות, אבל חשובות, שכולנו צריכים להתחזק בהם. אז קודם כל, ברמה הפשוטה, מגיעים הביתה, אז עזרה בבית, דבר הכי פשוט, לא תמיד יש כוח, לפעמים עד שמגיעים, רוצים לצאת עם חברים או משהו, עייפים, בטח שמגיעים מהצבא, אבל לדעת שכל רגע של עזרה בבית, זה להפוך את הרגע הזה לנצח. זה עוד נקודה במקום הזה של כיבוד הורים, שאתה קושר את עצמך עוד לאבא ואמא. גם בישיבה, להרים טלפון, להתקשר, לכם לפעמים זה נראה דבר של מה בכך, אבל לקבל טלפון מהבן, זה משהו שתמיד משמח את ההורים, ואם לשתף, אז עוד יותר, כן, לפעמים קשה ככה, במיוחד לבנים, לבוא ולשתף, או משפטים קצרים כאלה, לא, לעשות לספר, אפילו לחשוב, לא יודע אם פעם ביום, אולי זה גדול, אבל פעם ביומיים, שלושה, בטח לפני שבת, אין כזה דבר שמגיע שבת בלי שמרים טלפון להורים, יום שישי או לפחות חמישי בערב, שבתות חורף, וגם כשנשואים, כן, ונתרגל לזה. ולחשוב לפני זה, מה אני רוצה לספר לאבא שלי, מה אני רוצה לספר לאמא שלי, זה משהו, לא יודע, זה משהו לספר מה שהיה לי בישיבה השבוע, איזה חברותה, איזה משהו שלמדתי, איזה, לא, לספר, לא יודע, איזה ליווי. שוב, לא חייבים עכשיו לשתף, לפעמים בדברים המאוד אישים, לפעמים זה לא קשה לשתף, זה בסדר. אם אפשר, זה טוב, אבל לא חייב. אבל יש הרבה דברים שאפשר לשתף שהם לא, אני לא מרגיש שזה משהו שדורש ממני יותר מדי מאמץ, רק קצת מודעות. וזה באמת שמחה גדולה להורים על כל דבר כזה, אז זה גם כן לחשוב על זה. בוודאי צורת הדיבור, לפעמים דווקא בגלל הקרבה, ודווקא בגלל שההורים כל כך אכפת להם מאיתנו, אז הם לפעמים לוחצים פה, לוחצים שם, לפעמים דווקא בנקודות רגישות, ואנחנו, כאילו בסדר, לשמוע, גם אם זה קצת מלחיץ אותנו, ודאי לשמור על יחס ראוי, בצורת דיבור ראויה. פשוט. נקודה הכי, הכי עקרונית, זה יחס פנימי של כבוד. לא רק כאילו מעשים של כבוד, אלא בפנים. לבוא ואפילו לשבת, אפילו שווה להשקיע זמן של, בחשבון נפש, כשממילא אדם מן הסתם לכולם בזמן חשבון נפש, אולי בסדר מוסר, או בערב, או לא משנה מתי, ולהשקיע זמן, לחשוב ככה, ככה, להגדיל את הערכה שלי להורים שלי, לחשוב ככה, אולי אפילו לכתוב מדי פעם, על דברים שאני רוצה להגיד תודה להורים שלי, על דברים שאני מעריך את ההורים שלי, ואם אני גם רוצה מדי פעם ככה להגיד להם את זה, אז בכלל זה דבר גדול, אבל לפי אני לא אגיד, לבנות את היחס הפנימי, להעצים אותו, לנטוע אותו בשורשים ככה יותר חזקים, של יחס של כבוד, של הערכה, של תודה כלפי ההורים. ודאי ודאי לא לשפוט את ההורים, לפעמים יש דברים שלא נראים לנו, אולי הם אפילו לא בסדר, הלכתית, או מוסרית, או לא יודע מה, אבל זה לא המקום שלנו בכלל לשפוט אותם. אנחנו בכלל, בכלל לא במקום הזה. בטח שלא, לפעמים אנחנו, קל לנו, כל מיני דברים שאנחנו מתמודדים איתם, ולא יודע מה, מידות אולי לא טובות, או קשיים, שקל לנו להגיד, זה בגלל שההורים שלי ככה עשו ככה וככה, או שלחו אותי לחינוך כזה וכזה, או התייחסו אליי ככה. צריך לדעת, קודם כל, שיש דעה, וככה אנחנו מתייחסים להלכה, שצריך לכבד, הכיבוד הורים לא תלוי בזה, אם האבא צדיק או רשע, אפילו אב רשע, יש דעה שצריך לכבד אותו. ובטח לא לשפוט, וצריך לדעת כמו שהזכרנו קודם, גם אם זה נכון, שיש דברים שאנחנו עכשיו מתמודדים איתם, בעקבות שההורים שלנו חינכו אותנו בצורה מסוימת, צריך לדעת, זה השגחה פרטית. וזה ההורים הכי טובים, אתה קיבלת מהקדוש ברוך הוא את ההורים הכי טובים בשבילך, כולל אם יש דברים שבגלל, אתגרים שבגלל זה אתה מתמודד איתם עכשיו. זה ההורים המדויקים שאתה היית צריך לקבל, כמו שאתה, הילדים שאתה מקבל, זה הילדים בדיוק שהיית צריך לקבל, ואתה מחנך עם הכלים שיש לך, כולל הטעויות שאתה עושה, ואותו דבר כלפי ההורים שלנו, אנחנו רק צריכים להיות מלאים בהכרת הטוב ובתודה, ובטח לא בשום מקום שיפוטי. כשיש דברים, כדאי לדבר, ככה זה נכון תמיד, אבל בטח גם כלפי ההורים, לא לשמור בבטן, וזה נקודה עקרונית, ככה לפעמים, אדם, הוא מרגיש שהוא מתקדם יותר ממה שההורים שלו, ההורים שלו ברמה רוחנית מסוימת, והוא הגיע לישיבה, והתקדם, ובנה את עצמו, וגדל, וכו' וכו'. יכול להיות פה איזה גאווה, ככה לפעמים כלפי ההורים. גם צריך פה להיזהר מאוד, לדעת שאנחנו כננס על גבי הענק. גם כל הכלים, זה שאני עכשיו יכול להיות בישיבה, ואולי אפילו התקדמתי אולי יותר מההורים שלי, זה הכל בזכותם. כי אם לא הייתי, זה שאני פה בישיבה, משלמים עליי, ודאגו לחינוך שלי כל השנים, ודאגו לזה שאני אגדל בצורה בריאה, ויהיה לי מה לאכול, אם הייתי זרוק באיזה מקום, לא יודע מה יוצא ממני. וכל החום והאהבה שנתנו לי כל השנים, בעצם זה שאני בכלל נולדתי וכו' וכו', אז יכול להיות שעכשיו אני מוסיף, אדרבה, ההורים שלי שמחים על זה שאני מוסיף. אבל לא לבוא בגאווה, לבוא מלאים בהכרת הטוב. אני עכשיו לוקח את כל מה שקיבלתי מההורים, ואיתו בא ובונה דברים נוספים, ובעזרת השם גם הילדים שלי התקדמו עוד קדימה מעבר למה שאני הגעתי. טוב, יש עוד הרבה, אפשר לדבר על הנושא הזה בלי סוף, אבל זה מעט המחזיק את המרובה, תן לחכם ירחם עוד, שנזכה באמת לכבד את ההורים, כיבודה ומראה, מורה מאהבהם, שנזכה למען ירחון ימיך, אריכות ימים עמוקה, ורק נקודה אחרונה, זה מצווה שהיא לא מסתיימת כשההורים, רק כשההורים פה בעולם, גם אחרי פטירתם מן העולם, המצווה הזאת ממשיכה, ואולי אז היא עוד יותר חשובה, כי אז עוד יותר חשוב שנקשור את עצמנו אליהם, ובזה לקבל לזכות לאריכות ימים, וזאת השם לאורך ימים שנים טובות.